ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
בתוך הלב פנימה, בחדרי טהרתו וקדושתו, מתגברת היא השלמת הישראלית, הדורשת בחוזקה את ההתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולן. לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי, הממלא את כל חללה של הנשמה בתוך הכלים הרבים המיוחדים לה. להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. הרשפים מתגברים בלב הצדיקים, לקודש קודש יוקד ועולה, ובלב כל האומה הוא בוער מימים ימימה. אש תמיד תוקד על המזבח לא תכבה. ובלב כל ריקנים שבישראל, ובלב כל פושעי ישראל, האש בוער ויוקד בפנימי פנימיות. ובכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים, כדי לחיות את החיים הישראלים במילואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. אז כן, את כל זה ראינו. המשפט האחרון הזה הוא אומר שמה שהוא אמיתי בתוך הלב פנימה של כל אדם מישראל, בליבם של הצדיקים על אחת כמה וכמה, אבל אפילו בלב הריקנים ואפילו בלב הפושעים שבישראל, אז יש את התשוקה הזאת, והתשוקה הזאת זה התשוקה להתקשרות האמיצה והתדירה של החיים אל מצוות השם כולם, הרצון לחיות את החיים המעשיים באופן מצוותי, שחיים כולם יהיו חתומים וחתומה בחותם המצווה. זהו תוכן, זהו פשר, זה עניין התשוקה שבלב. אבל התופעות של התשוקה הזאת בספרת החיים הכללית, אופי החיים של האומה כולה כאומה, שם התשוקה הזאת היא מחוללת את חפץ החירות, את חפץ העצמאות, הרצון לעצמאות מדינית והרצון לחיים כלליים, לחיים לאומיים. כל תשוקת חיי הכלל והפרט, עצם תשוקת החיים, אנחנו מתקרבים לזה, אז אבא נדרוש, הלו כשהמן מבקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, זה בגלל שהוא חש שאין הבדל בין כללות האומה ומציאות של מדינה ומציאות של ממלכה וארץ לבין מציאות של יהודי, כי מה שנמצא בכלל נמצא בכל פרט, ובאמת הפרט הוא אינו אלא הריכוז התמציתי של חיי הכלל. אפשר להמשיל את זה למין תא שנושא את ה-DNA של כל הגוף כולו, וכל עוד לא תשמיד את אחרון התאים, אז אפשר באיזה דרך מניפולטיבית לשחזר את כל הגוף כולו, ועל כן את כל היהודים, לא את היהדות, לא את עם ישראל, את היהודים. אז זו אמת מה שהוא חש, וזה נכון, כי באמת במושג כללות האומה כולה, כל תשוקת חיי הכלל וגם חיי הפרט, הכל זה נובע מאותה נקודה נשמתית, תהומית, פנימית, הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. בכל תקווה של גאולה באומה ובפרט, בגאולה כבר יצא לנו לומר את זה, שפירוש המילה גאולה זה ההוצאה מן הכוח אל הפועל של הישות הנשמתית. אז כל תקווה של גאולה, התקווה שנצליח לבטא אי פעם את נשמתנו, מה גורם לכל זה? רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. כלומר, מהתשוקה לחיות את החיים הישראלים במילואם, ולא סתירה ולא הגבלה. לחיות את החיים הישראלים במילואם, ולא סתירה ולא הגבלה, זאת אומרת, לחיות חיים בתחום של זמן ומקום, במסגרת גבולות וסוף, בתוכן אינסופי. אלה מילים אחרות, לצקת את רוח השם, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי באופן מעשי, ואם זה אידיאלי. זה החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. שגם כשחיים בתוך המציאות הגבולית, נמצאים באי גבוליות. זה רחבה מצוותך עד מאוד. לכל תכלה ראיתי קץ, רחבה מצוותך עד מאוד. היא באמת אומרת את אותם תכנים, אומר הרב בשפה אחרת, לכאורה בקונטקסט אחר, והצטפלו במות קוף למתת. עצמות החפת של להיות טוב לכל ולא שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הנתבים ובין באיכותו של הטוב, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת היא גבושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כך צריך שיהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גוונה. וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה, הנותן לכוח לחיות ולהתקיים באופן מפליא את לב כל חושב. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי, בחפצה בהווייתה את החפץ האלוהי של טוב השם לכל ורחמיו על כל מעשיו. זה הטוב הוא הסוד של הגאולה המוכחת לבוא. הטוב מוכח לנצח את הכל. והחפץ העמוק והמוטבע של הטוב והשיקוק הפנימי לו בעצם תוכיות נשמת האומה המתבלט בתפילת האומה הפנימית מסמיך לה את הגאולה. והטוב בעיניך עשיתי זה ששמח גאולה לתפילה. אז עוד פעם, עצמות החפץ של להיות טוב לכל ולא שום מגבלה בעולם כלל. הרצון שיהיה טוב לכל, והטוב שצריך להיות לכל הוא צריך להיות טוב אינסופי ולא שום הגבלה בעולם כלל. אינסופי בשני ממדים, מבחינה כמותית ומבחינה איכותית, בין בכמות הנתבים ובין באיכותו של הטוב. אז החפץ הזה לטוב האינסופי, זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. אני לא ממש מתכוון ללמד אתכם את הפסקה הזאת, אז לא נכנס עכשיו לכל הדקויות של הרזולוציות. ומכל מקום, כתוב פה שזה משהו מאוד מהותי לכנסת ישראל. זהו הקרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל. זאת אומרת, המהות של כנסת ישראל, כנסת ישראל זה נשמת האומה, זה החפץ לטוב האינסופי, בין בכמותו בין באיכותו, שהוא הטוב האלוהי. זאת ירושתה של כנסת ישראל בנחלת אבותיה. זה משהו גניאולוגי, מסורתי גזעי, מורשתי גזעי. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כך צריך יהיה מותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה, למען דעת איך להוציאו אל הפועל בכל גווניו. אז זה חפץ, או פה קורא לזה רגש, וצריך בשבילו חוכמה גדולה וגבורה כבירה. חוכמה גדולה וגבורה כבירה זה מה שנקרא בעברית רגילה תורה. בשביל להצליח להוציא את הרגש או החפץ הזה, אז צריך בשבילו עול מלכות שמיים, חוכמה גדולה וגבורה כבירה, עול מצוות. אבל הבאתי לכם את הפסקה בשביל שבירת הכיוון שבמשפט הבא, שהוא דומה למשפט אצלנו, ובאמת זה בעומק העניין זה אותו דבר, וזהו סוד השתוקקות הגאולה שבאומה. לאומה יש השתוקקות גאולה, וגם אצלנו היה כתוב, בכללות האומה כולה, כל תקווה של גאולה. אצלנו כתוב שממקור מעיין חיים זה, איזה מעיין חיים, של התשוקה לצקת את רוח השם, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. ההתקשרות אל מצוות השם כולה, ואילו בפסקה שעכשיו אנחנו מסתכלים בה, בעמוד חוף למטה, אז השתוקקות הגאולה שבאומה זה לצורך גילוי הטוב והאינסופי, שזה הגרעין הפנימי של מהות נשמתה, חפץ הטוב והאינסופי. שאיפת הטוב והאינסופי היא גורמת לאומה את חשק הגאולה. ואצלנו כתוב ששאיפת קיום המצוות גורם לאומה את חשק הגאולה. לפי חוק העבירות בלוגיקה, אז יוצא שחשק קיום המצוות זה חשק הטוב האינסופי. זה נכון. רק פה כתוב עוד, זה סוד השתוקקות הגאולה שברומה, הנותן לה כוח לחיות ולהתקיים באופן המפליט את לב כל חושב. יש תופעה מאוד ידועה ומפליאה את לב כל חושב, וזה הקיום הישראלי. הקיום הישראלי זה משהו שיצר בעיה להרבה הרבה חושבים היסטוריונים. כל פנים, זו תופעה שהיא נוגדת את חוקי ההיסטוריה, וכבר שברה הרבה מאוד קולמוסים מזה אלפי שנים. זאת אומרת, לא רק היום מתפלאים למה האומה הזאת שרדה, כבר לפני 2000 שנה נכתב על זה ספרות, היא מתרצת למה העם הזה לא עובר מן העולם, במקום שכבר היה לפני 2000 שנה צריך לעבור מן העולם, אם הוא היה עם נורמל. אבל בכל פנים, יש פה איזו תופעה מפליאה, וזה הקיום הישראלי. ולרב יש הסבר לקיום הישראלי. לא הסבר כל כך רציונלי, אבל הסבר, כמו שלמדנו, הרבה יותר גבוה מרציונלי. ההסבר האמיתי, הוא אומר שעצמות החפת של להיות טוב לכל, לא הקבלה כלל בין כמות המתאבים, בין מלכותו של טוב, שהוא הגורם את השתוקקות הגאולה שבאומה, בתמוש המילה השתוקקות הגאולה, זה הרצון לגלם את התוכן הנשמתי שהוא החפץ להיות טוב לכל באופן אינסופי. בשביל הגאולה הזאת, בשביל גילום הטוב האינסופי, לכן יש לאומה הזאת את חשק הקיום, ולכן היא מתקיימת, כי האומה הזאת רוצה להיגאל, ואם היא לא תתקיים אז לא יהיה את מי לגאול. אבל היא לא יכולה להרשות לעצמה לא להיות גאולה, כי היא לא יכולה להרשות לעצמה לא לגלם את נשמתה, היא לא יכולה להרשות לעצמה לא לגלם את העצמות החפת של להיות טוב לכל, ולא הגבלה כלל בין בכמות המתנדים בין באיכותו של הטוב. ועל כן בלית ברירה היא מתקיימת, היא מתקיימת מכוח שאיפת הגאולה שלה. ככה מדבר ההיגיון המוחלט, ההיגיון של הרב. זה באמת ההיגיון, ככה פועלת המציאות. ואצלנו אותו דבר, חפץ הגאולה, חפץ החירות, תשוקת החיים, כל תקווה של גאולה, זה נובע אצלנו מחשק הבעת הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית, הגילום של חיי המצוות, הצורך לחיות חיי מצוות. הכימהון הזה גורם את חשק הגאולה, שגורם את עצם הקיום. ככה זה בכללות האומה. זהו אופי החיים של כנסת ישראל. בכללות האומה כולה, כל חפץ החירות וכל תשוקת החיים, כל תשוקת חיי הכלל והפרט, כל תקווה של גאולה, רק ממקור מעיין חיים זה הם נובעים. כדי לחיות את החיים הישראלים במלואם, בלא סתירה ובלא הגבלה. וזאת היא והנה בזאת הגענו אל קו פרשת המים ולשיא של הפסקה שהיא מקשרת אותה אל הפרק הזה, וזאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות ומתבלטות בכל חטיביותן. תשוקת ארץ ישראל זה מאוד דומה לציפייה לארץ ישראל. הציפייה לארץ ישראל זה הכוח המעמיד את היהדות הגלותית. הציפייה לארץ ישראל זה הכוח המעמיד את היהדות הגלותית, והיהדות של ארץ ישראל היא הישועה בעצמה. הציפייה לישועה זה הכוח המעמיד את היהדות הגלותית. זאת היא תשוקת ארץ ישראל, כי תשוקת ארץ ישראל זה הרצון להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. כי אין מצב שבה האומה יכולה להביע את חייה בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית שלא בארץ ישראל. זאת היא תשוקת ארץ ישראל, אדמת הקודש. אולי זה הביטוי פה, אדמת הקודש, האדמה שהיא עניינה של האדמה מן הסתם זה להצמיח. היא מצמיחה את הקודש, היא קרקע הקודש, היא מופע הקודש. אדמת הקודש, ארץ השם, שבה המצוות כולם מתגלמות ומתבלטות במלוא חטיביותן. ומאחר שפה בארץ ישראל המצוות מתגלמות ומתבלטות במלוא חטיביותן, על כן משתוקקת האומה בכללותה, ומשם נגזרים תשוקת חיי הכלל והפרט לארץ ישראל. כי ארץ ישראל ותשוקת ארץ ישראל זה תשוקה אחת עם תשוקת המצוות, עם התשוקה לגלם את חיי המצוות בצורתה המלאה. התשוקה הזאת לארץ ישראל זה התשוקה של הוצאת סביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו. והיא פועלת על הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו ולטעום נימת חייו. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. התשוקה הזאת של ארץ ישראל, התשוקה הזאת של הוצאת סביון רוח השם, המשפטים האלה, יש פה סדרה של משפטים שחוזרת אל עצמה במילים אחרות. דרישת ההתקשרות האמיצה בתדירה של החיים למצוות השם כולם. זה אלא ביטוי הרצון לצקת את רוח השם בתוך כל הכלים המיוחדים לה. זה אלא ביטוי להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. זה אלא ביטוי של תשוקת הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו. כל המשפטים האלה הם מעורים אותו תוכן במילים אחרות. התשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם זה מה שמקביל לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי המלא את כל חלל של הנשמה בתוך כל הכלים הרבים מיוחדים לה. וזוהי תשוקת ארץ ישראל. התשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו. נשיאת ראש זה עמדת שיעור הקומה המלא, זה כי תישא את ראש אור החיים הקדוש. זה ממש קשור לנו בפרשת השבוע הבא. אז אור החיים הקדוש, זה אומר שם המקום כי תישא את ראש, כי כל הקרוב לקדושה בקומה זקופה. אז נשיאת ראש ברוך השם זה זקיפות הקומה, זה שיעור הקומה. המושג ברוחניות של שיעור הקומה משמעותו כללות כל כוחות החיים באורגניות אחת במלוא ביטוים. אז זה הביטוי, התשוקה הזאת של הוצאת צביון רוח השם, כלומר של נשיאת ראש ברוח השם בעצם גדולתו. אז התשוקה הזאת היא פועלת על הלבבות כולם והכל חפצים להתאחד עמו לטעום נעימת חייו. התשוקה הזאת פועלת על הלבבות כולם. זה חוזר עוד פעם למה שהסביר מקודם, את הלבבות, הלבבות של כל היהודים, בטח של הצדיקים, שם התשוקה הזאת מופיעה כרשפיה, רשפיה, וגם של הריקנים, וגם של לבבות פושעי ישראל. אז התשוקה הזאת לאדמת הקודש, לארץ ישראל, שזו התשוקה לגלם את המצוות ולהבליט אותם בכל חטיביותה, התשוקה הזאת פועלת על לבבות כולם. זה חוזר לביטוי שכבר אנחנו משנים אותו המון המון פעמים, שם בעמוד מדלת, של קשר לארץ ישראל יש אצל כולם. כל יחיד ויחיד יש לו גרעינו בארץ ישראל, עוצר בתנימות רוחו ועוצר תשוקה ואהבה. הקישור נשמתי ישנו, אותו דבר זה המשפט פה. התשוקה הזאת מצד הקשר הנשמתי, זה התשוקה לארץ ישראל, זה התשוקה למצוות, זה התשוקה לחיות את החיים ברוח השם, לצקת את רוח השם, המלא הכללי, המלא את כל חלה של הנשמה בתוך כל הכלים הרבים מיוחדים לה, להביע את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה מעשית ואידיאלית. התשוקה הזאת היא פועלת על כל הלבבות כולם, והכל חפצים להתאחד עמו, עם רוח השם הזה, ולטעום את נעימת חייו. בלשון הנשמה המרכזית של כל דורות האומה, דוד המלך, על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. ומה שאומר דוד, זה נכון ללב של כל אדם ישראל. כי אין אדם ישראל שדוד הוא לא רוח עליו, רוח אפנו, משיח השם. אז מה שאצל דוד מתבטא בבהירות, אצלנו מתבטא בבהירות בנשמה. על כן אהבתי מצוותיך מזהב ומפז. אין לך דבר שיותר אהוב על האדם ישראל מאשר מצוות. לחיות החיים כולם בחותם של מצוות. האומץ שבלב, המתראה לעולם כולו, המראה לעולם כולו, את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסד נפשה, כלולו בתשוקת חיי האמת והחיים של המצוות כולם, שהל עליה אור התורה בכל מילואו וטובו. יש באומה הזאת אומץ. האומץ שבאומה הזאת זה עצם השרידות של האומה הזאת. היכולת להחזיק מעמד לאורך ההיסטוריה. זהו איזה עוצמה, איזה גבורה, איזה אמיצות לב שאין משלה לאדמות. והראיה שחוץ מהאומה שלנו אין שום אומה שנשארה מההיסטוריה. על כל פנים מהעמים הקדומים. ואם עוד נשאר איזה עם וחצי מימים קדומים, זה רק במה שנקרא במקרה. כי אף אחד לא הפריע לו להיות פה. אבל לשרוד פה בצורה כזאת, כאשר לאורך כל אלפי שנות קיומה של האומה, מהרגע הראשון של הופעת גרעין האומה הזאת עלי אדמות, אז כבר אז מתקומם את האנושות ומבקשת להשמיד את האומה הזאת. וככה זה פועל בכל דור ודור, באינטנסיביות ובגיוס המשאבים מכל הסוגים כולם כדי לבצע את השאיפה הזאת. וכל הקמים עלינו לחלותינו שם, אנחנו פה. זו עוצמה, זה אומץ. האומץ שבלב אמרה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה. לשרוד, שאומה שורדת, זה לא שמשרידים את המטענים הגנטיים. כי מטענים גנטיים של כל העמים עדיין נמצאים כיום על פני הגלובוס. אבל שמירת קיומה ואומץ קיומה של האומה הוא שמירת הרוח, הזהות התרבותית, הצביון, הסגנון של החיים הכללי של האומה. זו הנקודה הפילי פלאות. ואני זאת בריתי, אותם אמר השם, רוחי אשר עליך ודברי אשר שמתי בפיך שלא ימושו מפיך ומפי זרעך ומפי זרע זרעך אמר השם מעתה ועד עולם. אם לא בריתי יומם ולילה חוקות שמיים וארץ לא שמתי. והברית הזאת של ברית התורה שהיא לא יכולה לתום, היא אספקט מיוחד שהוא מקביל לאספקט הברית של קיום העם, שהעם מצד עצמו גמור, הרים ימושו והגבעות תמותנה וחסדים מאיתך לא ימוש וברית שלומי לא תמות אמר מרחמך השם. אף גם זאת ביותם מארץ אויביהם לא מאסתים ולא יעלתים לחלותם לפר בריתי איתם כי אני השם אלוקים. אם ימדו שמיים מעל יחקרו מוסדי ארץ מתחת אפנים אס בכל זרע ישראל על כל אשר עשו. אז ההבטחה והברית והשבועה האלוקית של הקיום של האומה הוא בשני אספקטים שלה, הוא בגניאולוגיה שלה, במורשת הגזעית שלה ובמציאות הרוחנית שלה. אלה שני צדדים שמשלימים זה את זה. פה מדובר יותר על גבורת האומה בשמירת צביונה. צביונה זה סגנונה הרוחני. כן, הוא קורלטיבי, הוא בא במתאם עם סגנונה הנפשי, המורשתי, הטבעי. הכל אחד. אבל הנה, שמירת צביונה, שמה וערכה. שמה זה רוחה, המהות, התפקיד, העניין, האידיאל, זה שמה. עלמך ירים וסוד והתייצבו על צפוניך. אלה שני ממדים, על עמך ועל צפוניך. אמרו לכו ונחידי מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. יש גוי ויש שם ישראל. שם ישראל זה המהות הרוחני, המהות הנשמתי. שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה. יש איזה גבורה, אומץ של חיים, שהאומה הזאת שורדת, היא עוברת על כל גלי סער המציאות הנוראים, כעמות ימים מהמיון, והיא פולחת את דרכה, היא עושה את דרכה. ספינת ישראל מתקדמת. מאיפה יש את האומץ שבלב הזה, שהוא כל כך ניכר לעולם בגבורתו, במה ששומרת פה האומה הזאת על זהותה התרבותית, על רוחה, על עצמיותה, על נפשה, על נשמתה, על צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה. זה הכל נעוץ בשאיפה הזאת. זה הסוד. זה חוזר על מה שאמרנו. וזה חוזר על מה שאמרנו שם בקוף למתת. שמה שמסריד את האומה זה עצמות החפץ של להיות טוב לכל, שמוכרח להתגלם בחפץ הגאולה. חפץ הגאולה זה הוצאה של התכונה הנשמתית מן הכוח אל הפועל. ועל כן השאיפה הזאת של הגאולה, אז היא זאת שהיא מסרידה אותה. עוד יותר ברור אומר את זה הרב בעמוד קוף למתחה, תחזרו לאותו עמוד. אין להגדיר את מהותה של כנסת ישראל בגבולים מיוחדים ותארים מוגבלים. כוללת היא את הכל, והכל מיוסד על כלות נפשה לאלוקים. על הרגשתה את המתק ואת הנועם העליון בכל עומק נשמתה, בכל יפעת תענוגה. והתשוקה לאלוקות בהתלהבות נפש אמיתית מתגלה היא בכל פינותיה. מתגלה בתורה ומצוות, מתגלה במוסר ומידות, מתגלה בהתעלות נפשית, בשירה פנימית, בקדושת החיים, בצימון אין חקר. קלטה נפשי לאל חיי. אבל הבאתי לכם את זה בשביל השורות הבאות. מתגלה מתגלה כלות נפשה לאלוקים. פה זה נקרא כלות נפשה לאלוקים. בפסקה הבאה שקראנו אותנו קודם, זה עצמות החפץ של להיות טוב לכל, הטוב האינסופי, הטוב האלוקי. אצלנו זה נקרא התשוקה לחיות את, לצקת את רוח השם, רוח ישראל המלא, הכללי המלא את כל חלל של הנשמה. זה הכל אותו דבר. כלות נפשה לאלוקים מתגלה במסירות נפש תדירית, מנסיעת עול גלות מאהבה, רק שלא לזנוח את סבר החיים המעשיים והרוחניים שהורה אלוקית מדבקת על ידם בקרבה. אז אסור להפסיק את סגנון החיים היהודיים, לא לזנוח את סדר החיים, הן המעשיים והן הרוחניים. מעשיים זה נקרא מצוות, רוחניים זה נקרא תורה. אז לא לזנוח את סדר החיים המעשיים, הרוחניים, שבאמצעות המצוות והתורה, אז האורה האלוהית מדבקת על ידם של המצוות והתורה, בקרבה של האומה, של כנסת ישראל, ועל כן היא מתגלה באומץ הזה, כמו שזה נקרא אצלנו, של המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמרת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה. זה כדי שלא לזנוח את סדר החיים המעשיים הרוחניים שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה, וגבורת רעם זו, אצלנו זה נקרא אומץ שבלב, או זה נקרא גבורת רעם, פרפרזה על פסוק באיוב, גבורת רעם זו, היא המביאה לה באחרית הימים את הישועה המוחלטת. שוב, אותו עיקרון, הגבורה של הצמדות לאופי החיים המצוותי, התורני, שלא לאבד את הקשר עם האורה האלוקית המדבקת בקרבה על ידי סדרי החיים האלה, הרוחניים והמעשיים, המעשיים והרוחניים, המצוותיים והתורניים. העוצמה הזאת גורמת לגאולה. גבורת רעם זו מביאה לה בחרית הימים את הישועה המוחלטת, ומזרי ישראל יתקבצנו ושמורו כרועה עדר. אז עוד פעם, האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, שמה וערכה, אמונתה ומסעת נפשה, כלול הוא בתשוקת חיי האמת. זה בגלל תשוקת חיי האמת. האומה הזאת מוכרחת לחיות את חיי האמת. מה זה חיי האמת? חיי הקשר לאלוקים. לא לאבד את סדרי החיים הרוחניים והמעשיים שהאורה האלוקית מדבקת על ידם בקרבה. זה חיי האמת. חיי האמת זה חיי המצוות. זה חיים שמגלמים את הביטוי הישראלי המלא בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית, שיוצקים את רוח השם, רוח ישראל המלא הכללי, המלא את כל החללה של הנשמה, בתוך הכלים הרבים המיוחדים לו. זו התשוקה של הוצאת סביון רוח השם, של נשיאת ראש, של גילוי כל שיעור הקומה הרוחנית עם כל כוחות החיים כולם ברוח השם. זה נקרא חיי אמת, כי השם אלוקיכם אמת, שמותם את מצוותיי ועשיתם אותם ואתם קדושים לאלוהיכם. המצוות מאפשרות את חיי האמת, את חיי הדבקות האלוהית, את חיי הטוב האינסופי, את חיי הגילום של הערכים האלוקיים, האינסופיים, הרוחניים, בצורה מעשית ואידיאלית. כן, תזכיר לי איך קוראים לך? לא שומע.
מתניה.
מתניה, כן.
אני מניח האומץ שבלב מגלם את הערך של האומה. זו פרציגנה שמה בערכה. כל רוב שנת ההיסטוריה של האומה היינו במצב מאוד שפל. אז איך כאילו ההמצחיות של האומה מגלמת שאנחנו במצב יותר...
מי אומר
אומה, אנחנו מכובדים,
זאת אומרת ערכה. לא. האומה שומרת על צביונה, האומה שומרת על שמה, האומה שומרת על ערכה, האומה שומרת על אמונתה, האומה שומרת על מסעת נפשה. זה מה שהבנת? לא הבנת, אז לכן שאלת. אבל זה הכוונה. כן, יש אומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת, שהאומה שומרת על צביונה. היא לא רוצה לאבד את הסגנון, את הצביון שלה, לא רוצה לאבד את שמה, את המהות הרוחנית, לא רוצה לאבד את הערך, את סדר החיים המיוחד שלה, לא רוצה לאבד את אמונתה. ועל זאת היא מוסרת את נפשה. עושה את נפשה, זאת אומרת, כל משאבי החיים הכלליים של האומה, הם גויסים למען המטרה הזאת, ובסיכומו של דבר היא צריכה לעשות את זה. האומה בכללה, ממש לא משנה מה קרה לרקמות הפרטיים שלה, לתאים הפרטיים, הצליחו, לא הצליחו. האומה, אנחנו פה. אנחנו פה, תרבותית, זהותית, ערכית, אמונתית, מסורתית, דתית. האומה שמרה על עצמה. על זה מדובר. אז כן, האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, בשמירת שמה, בשמירת ערכה, בשמירת אמונתה ומסעת נפשה. האומץ שבלב כלולו בתשוקת חיי האמת. הוא נובע מתשוקת חיי האמת. הוא נובע מתשוקת חיי החיים של המצוות כולם. זה מילים נרדפות, חיי האמת, חיי המצוות כולם. זה אותו דבר. שיהל עליה אור התורה בכל מילואו ובטובו. היא בטוחה, היא לכן צריכה לשמור את התורה. צריכה לשמור את התורה, את לימוד התורה. כי ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים את כל דברי תלמוד תורת חבבה. כי מתוך התורה, תלמוד שמביא לידי מעשה. ומתוך הקשר לתורה, אבל באמת החפץ של התורה, זה כדי שלהיות קשור בתורה, להיות קשור בתורה באופן טוטלי, זה ללמוד וללמד לשמור צורתו וקיים את כל דברי תלמוד תורתך הבאה. זה הקשר של התורה, שהם חיינו ואור ימינו והם נהגי יומם ולילה. שבסיכמו של דבר, נהגי יומם ולילה, אבל לא במשמעות של התורה תהיה מן השפה אל החוץ, אלא כזאת שהיא הופכת להיות למח העצמות ודם התמצית של הנפש, וממילא כל החיים כולם הם גילום של דבריו, החיים הקיימים, הנמנים ולחמדים, לעד ולווה ולמים, על בתינו ועלינו ובינינו ודורותינו, ועל כל דורות זרי ישראל עבדיך. ודאי, על כל פנים, פה כל הזמן הוא דיבר על מצוות, פתאום הוא אומר, מה יהל על האומה את האור הזה? מה יהל? זאת אומרת, מה יהל את המצוות האלה? איזה אור יהל על האומה את המצוות? אתה אומר, למה התורה? אתה הופך אותו דבר. זאת אומרת, תשוקת התורה, תשוקת המצוות, תשוקת הטוב, האינסופי, תשוקת ארץ ישראל, תשוקת נשיאת, הוצאת צביון רוח השם, של נשיאת ראש ברוח השם. זה הכל מילים מרדפות. מה זה נשיאת ראש ברוח השם? זה התשוקה לארץ ישראל. מה זה התשוקה לארץ ישראל? זה תשוקת המצוות. מה זה תשוקת המצוות? זה תשוקת התורה. מה זה תשוקת התורה? זה תשוקת שמירת צביונה, שמה וערכה של האומה. הכל אלה צדדים שונים של אותה תשוקה, תשוקה, לגלם את החיים הישראלים המלאים בהבלטה גמורה, מעשית ואידיאלית. טוב, באמת בזאת גמר רב את עיקר המסר של הפסקה. עכשיו הוא אומר, אתה הקורא, אולי לא הקורא, אבל אם יהיה מישהו, מישהו, כבר אמרנו את זה, הסברנו את זה, בהזדמנות קודמת את המשפט הזה. אבל פה אומר הרב, תראה, הרב קוק, מה שאתה אומר פה זה מדהים, איך נגיד? טוב, אתה אומר, אתה כנראה יודע, רק אני מסתכל, אני לא רואה את זה. שלא לדבר על זה שאני לא רואה, שממש מה שמעניין את הרקנים שבישראל זה לקיים מצוות. אני מסופק אם אני רואה את זה אפילו כשאני רואה את זה אצל אנשים שכן מקיימים מצוות. מה באמת? הדבר הכי חשוב להם בחיים זה לקיים מצוות. וזה, בשביל זה הם חיים. ואילו לזה לא היה להם חיים. בסדר. מן הסתם בצדיקים, בטח זה כך. אבל מה, זה כך אצל כולם. אבל בוא נעזוב את כולם. מה אתה רוצה להגיד? יש אנשים שהם ציניקנים והם מתאבים את היהדות ותורת ישראל, ובעיקר מה ש... בעיקר מה שמתאבים זה את המצוות. כי זה מה שהם הכי לא יכולים לסבול. זאת אומרת, עוד לשמוע רעיונות זה יכול להיות מעניין, לשמוע איזה שיעור זה יכול להיות מעניין. אבל אתה לא מתכוון באמת לחייב אותי במשהו. כי אם אתה באמת מתכוון לחייב אותי במשהו, אז אנחנו גם לא רוצים לשמוע אותך. אני לא מכיר אנשים כאלה. והרב קוק אומר שאנשים האלה קרא להם איך שאתה רוצה. אתה יכול לקרוא להם ריקנים, אתה יכול לקרוא להם פושים. הם, זה תשוקת החיים שלהם. תשוקת חיי החיים שלהם. זה באמת מה שהם רוצים. זה באמת מה שהם רוצים. זה מה שנקרא יומרה גדולה. אז הרב מודע להתפלאות של אוזניים מסוימות. בסוג ההקשבה שלהם, בסוג השמיעה שלהם. זה אומר, אם יתפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך אפשר? איך אפשר כלומר, איך ייתכן? איך ייתכן הרב קוק מה שאתה אומר? איך ייתכן, איך אפשר שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים יפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי לא לבד לקרבת אלוקים כללי כי אם לחיים, לחיי ישראל האמיתיים לכתבתן של המצוות בציור וברעיון בשעה ובפועל אז זה מה ששואל, זה מה שתמהים העיניים, שהרב כבר, זה לא נעים, לציב את השאלה הזאת ליד הרב. כי מי שמציב את השאלה הזאת, ככל שהוא מציב אותה ביתר כנות, זה רק מעיד על המרחק שבו הוא עומד. ככה אתה רואה, סימן שהוא עומד מרחוק. אתה עומד מרחוק, אז אתה לא מבחין. מרחוק למה אתה עומד, ולכן אתה לא מבחין. אתה עומד מרחוק לנשמה. אתה רחוק, רחוק, מליכולת לראות את הנשמה. תגיד, מי יכול לראות את הנשמה? אף אחד לא יכול לראות את הנשמה. טוב, יכול להיות. אבל לכל כלל יש יוצאים מן הכלל. על כל פנים, יש אנשים בעלי ראייה, והם רואים את הנשמה. ומי שלא עומד מרחוק לנשמה, אז טוב, נשאיר את זה עכשיו אבל קודם רק נציג פה את העמדה השואלית כן? איך קוראים לך? כן רגע, אל תראיין אותי אני רוצה להסביר לכם את זה בחרת דווקא את המילה שירה את כל שאר מילים כבר הבנת?
זה הכי קשה
אבל אתה מבטר על דברים קלים תהיה בעיניך דבר מצווה קלה הקשה, את כולם צריך לדעת אז בואו נלמד לפי הסדר כן, אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק איך אפשר? איך אפשר זה איך ייתכן שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים יש רוחות, יש תרבויות יש מעמדי נפש שהם שלא לדבר שהדבר שלא מעניין אותם בחיים זה מצוות אלא גם אמונה לא מעניין אותם בחיים. זאת אומרת, רעיונות של יהדות ותורה לא מעניין אותם. הם רחוקים. זאת אומרת, זה יותר גרוע מ... אני תופסת בכוונה את אלה שאומרים שזה לא מעניין אותם. כי יש כאלה שהם וכחנים, הם פרינציפיונים, הם אידיאולוגיים, הם צבים עמדה מטריסה. זה בבחינת רשע. אבל יש מישהו שהוא יותר קשה מרשע, אני חושב. זה אחד שאינו יודע לשאול. אחד אינו יודע לשמול. לא מעניין אותו. אתה רוצה את זה? בפנים. זה לא... הוא אפילו לא גורם... הוא לא גורם מאתגר מבחינה אינטלקטואלית. פשוט... פשוט... הדבר חסר משמעות בכלל, באופק חייו. מאמונה רחוקים. ואתה רב קוק טוען שיפעם גם בטיפוסים האלה רוח חיים בכוחו הפנימי לא לבד מה זה לא לבד? לא רק, נכון לא רק לקרבת אלוקים כללית קרבת אלוקים כללית זאת אומרת יש לפעמים אנשים שהם דווקא חובבי דת מה זה חובבי דת? זה מה שנקרא תבוא אלינו תבוא אלינו בשבת אז תראה זה, יש שם איזו אווירה כזאת, נחמד, זמורות שבת, שלא לדבר, קבלת שבת, קרליבה. כן, זה ככה, היימיש, זה נקרא קרבת אלוקים כללית. זאת אומרת, מין רגש דתי כזה של קרבת אלוקים כללית, כמו שמילה כללית פה, סתמית. הנה, כבר פגשנו בעבר כללי, לאומי, כללי, אוניברסלי. עכשיו, כללי סתמי. קרבת אלוקים כללית, זאת אומרת, סתם, קרבת אלוקים כזאת, לא מחייבת. זאת אומרת, יש כאלה שהם מצוות ממש, נו, זה קשה מדי. אבל קצת, כן, חוויה דתית כזאת, זאת אומרת, להרגיש פעם, טוב, תן לנו תמילים. זה נחמד. זאת אומרת, קצת ככה להרגיש. אבל הטיעון פה שזה לא זה הנקודה זה לא ש הטיעון הוא שהרוחות אשר לכאורה גם מאמונה הם רחוקים ומה שהם שופים זה לא לקרבת אלוקים כללית, למין חוויה דתית כזאת שתרגש אותם. לא זה הטיעון. אלא טיעון שהם מבקשים לחיות חיים ישראלים מלאים עם כל פרטיה ודקדוקיה של כל אחרונת המצוות, לא כל שכן, של כל המצוות כולן. זה מה שהם משתוקקים. כי הם יהיה מפעם בהם רוח החיים בכוחו הפנימי לחיי ישראל האמיתיים. חיי ישראל האמיתיים זה לא חיים ישראלים דתיים כאלה נחמדים של אווירה יהודית חביבה. זה לא. חיי ישראל האמיתיים זה הרבה יותר מזה. זה הכתבתם של המצוות בציור וברעיון, בשירה ובפועל. הכתבתם, חטיבה, מי זוכר? פגשנו במילה הזאת ארץ ישראל. עוד פעם? יפה. צורה, אידאה, כוח רוחני, הכתבתן, גילוי האורגניות, גילוי הצורה, גילוי של כל המצוות כולן, כזרם חיים, דבריו, חיים וקיימים, נאמנים וחדים. והחיים שלך, אתה לא מוכן מבטר, לא על המוח שלך, ולא על הלב שלך, כמו שאתה לא מוכן לוותר על הנשמה שלך, ואתה גם לא מוכן לוותר על ציפורן שלך, שיעקרו אותך, אותה ממך. כי אתה חי, אתה טוטלית, אתה משהו שכל הכללים וכל הפרטים זה דבר אחד. והמצוות זה היחס למצוות. יחס למצוות זה לא שמועה זו נאה, שמועה זו אינה נאה. לא. אלא הכתבתן של המצוות, הכל חטיבה אחת, הכתבתן של המצוות, והכתבתן של המצוות זה תביעת חיי המצוות, זה לא רק הרצון להיות בקי במשנה ברורה או בכף החיים ולדעת בדיוק מה האדם צריך לעשות, נקודה. כי הכתבתן של המצוות זה לדעת מה שכתוב במשנה ברורה או בכף החיים, פסיק. כי מצווה ותשוקת המצוות זה במלוא שיעור קומתן של המצוות, ולא רק באוריינטציה של אורתופרקסיה. אם תופסים את כל היהדות כמערכת כזאת של מה צריך, איך צריך להזיז את הידיים, מה צריך לעשות עכשיו, מה צריך לעשות עכשיו, מה צריך. והיהדות היא הרבה מעבר לזה, וגם המצוות הן הרבה מעבר לזה. זה איך נגיד, זה בבחינת גוף. אין חיים בלי גוף. מאוד חשוב גוף, אבל כדאי שלגוף תהיה קצת נשמה. והנשמה זה בציור וברעיון. לגשת למצוות לא רק במשנה ברורה, אלא גם במערל, גם ברב קוק, גם בכל הספרות הפנימית. שזה דבר אחד עם המצוות, כי המצוות הם אינם אלא גילום של התורה. והתורה זה הרוח, זה רוחי אשר עליך ודבריי ששמתי בפיך. וליהדות יש רוח. וזאת תשוקת המצוות. זה תשוקת רוח ישראל למלא הכללי, הממלא את כל החללת של הנשמה, בתוך כל הכלים הרבים המיוחדים לה. זה נקרא מצווה במלון שיעור קומתה. אז יש פה תביעה להכתבתן של... להכתבתן של המצוות, לתפיסת המצוות כמערכת חיה של שיעור קומה, רמה חברים ושצה גידים, שהם אינם אלא מבטאים את רוח החיים של האדם, של הנשמה. אז זה המצוות בציור, תראו זה מילה ציור, בכתבי הרב תמיד תחליפו את המילה ציור במילה תיאור. זה טוב להשתמש במילה תיאור. תיאור, ציור זה תיאור נפשי, תיאור לפעמים דמיוני, לפעמים תיאור שכלי, העיקר צד רוחני. ציור, תיאור, בציור אפשר להכניס בציור את המילים דמיון ושכל. המצוות, לקיים אותם גם במלוא התחושה השכלית. כלומר, להבין את טעמי המצוות, להבין את רוחה, להזדהות עם המצווה לא רק באופן גופני, אלא גם באופן נפשי, באופן ערכי, באופן מוסרי, באופן שכלי. וברעיון, רעיון אז הרעיון, אמרנו, רצון. השכל, בציור זה יותר השכל הדמיוני, ורעיון זה יותר השכל הרצוני. בשירה, זה... התורה נקראת שירה, נכון? התורה בראש ובראשונה היא שכל, אבל היא נקראת שירה כי כמו שירה, שכל רגשי זה שירה. אז פה זה ממלא את הפונקציה של הרגש. ושוב, לכתבתן של המצוות בציור וברעיון בשירה, שירה בכוח שכלי ממלא את הרגש, הזדהות רגשית שמרוממת, יוצרת תחושה אידיאליסטית, תחושה של רוממות רוח. אז זה נקרא קיום מצווה כמאמרה, במלוא שיעור קומתה. לכתבתן של המצוות בציור וברעיון בשירה, ובפועל, כל הכבוד לך, שאתה מבין מטעמי מצוות, ואתה בקיא מכל הספרות, הרוחנית של אמונת ישראל ותורה, ויש לך רעיונות אידיאליסטיים, רעיונות רצוניים, ויש לך רוממות רוח, אבל גם צריך בפועל כן את המצוות, ובפועל. אז זה הטיעון, אם יפלא בעיני כל עומד מרחוק, איך ייתכן? שכל הרוחות אשר לכאורה גם מאמונה רחוקים, איך ייתכן שיפעם בהם רוח חיים בחורה פנימית להכתבתן של המצוות בציור וברעיון בשירה ובפועל? זאת אומרת, להתמסרות טוטלית בכל רובדי החיים הרוחניים והנפשיים לקיום חיי המצוות. איך זה יכול להיות? על מי שעומד ומתפלא, שיתפלא. הוא רק מעיד על עצמו איפה ניצב הוא במקומו. אבל אם יש מי שיתפלא, אל יפלא בעיני כל הקשור במעמקי רוחו, בתוך עמקיה של כנסת ישראל. מי שמבין מה זה כנסת ישראל, ומי שמבין את כנסת ישראל לא רק נוסחה אינטלקטואלית, אלא גם את המושג כנסת ישראל הוא מבין בציור וברעיון בשירה ובפועל. זאת אומרת, אם מישהו קשור במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל, הוא יודע מה זה נשמת האומה, הוא יודע מה זה החיים הישראלים. יש לו מבט, זה לא מבט של אדם העומד מרחוק, זה אדם שיש לו מבט של התחושה והתודעה הנשמתית שלו מתוכה. אז הוא יודע מה זה כנסת ישראל, הוא מכיר מה זה האומה הזאת, יש לו מבט חווה גזרות עולם, הוא רואה את כל ההיסטוריה של עם ישראל כגילום של אישיות אחת, של כוח חיים אחד. ושם הוא מתקרב אל צורת המבט שמתוכה, מתוכו נכתבים הדברים פה. אז מי שעומד במעמקי רוחו בתוך עמקיה של כנסת ישראל ויודע את נפלאות סגולותיה, הוא לא מתחיל. זה, איך נגיד, זה הגיוני. זאת אומרת, מי שמבין מה זה כנסת ישראל, מי שרואה את כנסת ישראל, אז זה יודע את נפלאות סגולותיה. אז הגיוני, אני לא רוצה להשתמש במילה רציונלי, אבל זה ממש לא מפליא, זה אקטיבי, זה לא פלא, זה לא נס, זה לא יכול להיות. זה בהכרח שכך יהיה, ברור שכך יהיה. זהו רועז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא איתם. זהו רועז הגבורה, זה אותו דבר עם האומץ. האומץ המתראה, האומץ שבלב המראה לעולם כולו את גבורת האומה בשמירת צביונה, זה דבר אחד עם הגבורה של כנסת ישראל. הגבורה, כמו שמילה גבורה, זה יכולת לגילום במציאות המעשית את הרצון הפנימי. זהו גיבור, זה שמצליח לעשות את מה שהוא רוצה. זו הגדרת המושג גיבור בפשט. אחר כך יש עוד דרשות. אבל הגבורה פה, זהו רז הגבורה, רוממות החיים אשר לעד לא איתמו, זה החיים של כנסת ישראל. חיים גיבורים, חיים של נצח ישראל. זה חיים שמצליחים לעבור את כל ההיסטוריה ולחתום את ההיסטוריה בצורה העצמית, בערכים שלה. כנסת ישראל היא זאת, את היא זרוע השם, מחצבת ים מחוללת תנים, שמה במעמקי ים דרך לעבור גאולים. זה כוח החיים הנשמתי של האומה, שהוא זה שמסוגל לעבור את כל ההיסטוריה הישראלית ולהוביל אותה עד הלום. זה נצח ישראל, עורמות החיים אשר לעד לא איתם. נצח ישראל זה עוצמת החיים הנצחית, זה הגבורה שאין האפר משלה, זה גבורת אלוקים שתורה מפי הגבורה הזאת ניתנה. זה הורז הגבורה שם רוממות החיים אשר לעד לא איתן. עוצמת הנצח, כמו עוצמת הנצח, שם בתביעת חיי הנצח, שם יש גם את תביעת החיים מצוותיים. שם יש תביעת החיים של כלל ישראל לחיות בארץ ישראל. לחיות בארץ ישראל, ואם לא שיעור הקומה של היהדות של ארץ ישראל, בכל תוכני האומה ובניינה, הארץ, הממלכה, תשוקת הגילום של הטוב האלוקי, הטוב האינסופי, התשוקה לגלם את חיי החיים האלוקיים, החיים האינסופיים, במסגרת של זמן ומקום. זה רוממות החיים אשר לעד לא איתם. ושמרתם את חוקותיי ואת משפטיי אשר יעשה אותם אדם וחי בהם. זה עצם החיים שלנו. אתם קוראים אדם, יעשה אותם האדם וחי בהם, אני השם. להתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. זו הנקודה של כל הפסקה במשפט אחד. להצליח להתהלך לפני השם בארצות החיים. באמת מדבר שמפורסם. זה אומר זה מקום שווקים, אבל יש כנראה עוד מדרש שאומר שזו ארץ ישראל, אבל זה אותו דבר. כי מקום שווקים זה קשור מה שדיברנו על המשפט, שזה מקום שפל, מקום ששם התשוקות שוקקות שם לצדדים היותר נמוכים וגסים של החיים. אבל להתהלך לפני השם, לסלול את הדרך בפני הערך האידיאל האלוהי בהבלטה גמורה מעשית, זה החפץ של כנסת ישראל. להתהלך לפני השם בארצות החיים, זו ארץ ישראל. טוב, חזק חזק ומתחזק. זה גם הייתה הכנה לפורים.